שלום פוליקסטרים ופוליקסטריות, יש לנו היום פרק כיפי ומעניין על הדרגנוע של מערכות יחסים, מושג שאנחנו משתמשות בו די הרבה בפוליאמוריה כדי לשקף או לספר על ציפיות החברה ביחס לאיך אמורה לראות מערכת יחסים טובה, בריאה, אמיתית וכדומה, כמובן כל הדברים האלה במרכאות. אני מדברת היום עם ליטפז נוי שאני מכירה כבר כמה שנים ומאוד אוהבת. היא מציגה שם את עצמה ואתם תראו שהיא גם אוסית והיא גם מנחת סדנאות, היא מגיעה מהמון עולמות ומשלבת ביניהם, וזה מרתק ונעים להקשיב לה. השיחה שלנו התנהלה כלייב בקבוצת הפייסבוק שלה, שגם אני עוזרת לנהל, ואנחנו מביאות אותה כאן כפי שהייתה שם. בנוסף, אני רוצה לספר לכם על דברים ממש נפלאים שאני מתרגשת לעשות שקורים בקרוב. אני משיקה מין אתגר לנשים שיקרה בספטמבר, שנקרא אומרת כן לעצמי, המסע לרצונות שלי עובר דרך הלא לאחרים. ומה שאנחנו נחקור באתגר זה את הקטע הזה שלא נעים לך ולא ממש בא לך, אבל נכון, לא מנומס להגיד לא, ובראש שלך הקולות אומרים שכבר רגילים שאני מסכימה ואמרתי כן בעבר, ובכלל זה באמת לא ייקח לי הרבה זמן, אז אני כבר אעשה את זה, לא נעים להחזב. ופתאום כל היום שלך שלי תפוס בדברים שאחרים רוצים שנעשה. ואיפה מה שאני רוצה? איפה מה שחשוב לי? אז באתגר הזה, שהוא יהיה 3 שבועות, אנחנו נחקור את הלא. מתי קל וקשה להגיד, איזה תחושות הוא יוצר בגוף, איך מרגיש להגיד אותו, איך אנחנו לפעמים משחילות אותו במילים שלנו ובכוונות שלנו ובהתנהגות שלנו, אבל בלי להיות בהירות ולהגיד אותו במפורש, ואיך אפשר כן להגיד את הלא שלנו ואת הגבולות שלנו במפורש, וגם אפילו באופן שהוא נעים. ומתוך המקום הזה של להגיד לא ולהגיד איפה אני לא רוצה, ולהבין מה הגבולות שלי, של הנתינה שלי, של הזמן שלי, של האנרגיה שלי, לחשוף מה אני כן רוצה, איפה אני כן רוצה להשקיע, איך אני רוצה להגיד כן כשאנשים מציעים לי משהו, מה מלהיב אותי. אז מה שיהיה לנו שם זה, זאת תהיה קבוצת פייסבוק סגורה. יהיו שם 6 לייבים, יהיה שם תרגול להגיד לא, לזהות איפה בחיים שלי אני רוצה להגיד לא ולא כל כך נעים לי. יש שם מרחב שיחה לשתף עם עוד נשים את הקושי, את השמחה להגיד לא, מה האתגרים, מה ההצלחות. אנחנו נעשה את זה ביחד. האתגר עצמו הוא 3 שבועות, כלומר יהיו בערך 2 לייבים בשבוע, אבל הגישה לתכנים היא עד סוף אוקטובר. אז אנחנו מתחילות בתחילת ספטמבר, התכנים יהיו פתוחים במשך חודשיים עד סוף אוקטובר. ואם זה משהו שמעניין אותך, אני ממש אשמח לראות אותך שם. אני אשים לינק לדף עם כל הפרטים, וכמובן אפשר לבוא ולשאול אותי כל שאלה בנושא. עכשיו לפרק, תהנו, ואם הוא נעים לכם ומעניין אתכם, תפיצו לכל עבר שעוד אנשים ייהנו מהפרק. וזהו, הנה הפרק. ברוכות וברוכים הבאים לפוליקאסט. פודקאסט על המונוגמיה, פוליאמוריה ובתכלס על כל מה שמעניין אותי. אני נועה פז, לשון פנייה את, ובפודקאסט הזה אני אדבר על מערכות יחסים, תקשורת, התפתחות אישית, שינויים בחיים, לחיות מחוץ לנורמה, ובכן, כל מה שיעניין אותי. מקווה שזה יעניין גם אתכם, ויאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אוקיי, אז שלום לכולן, איזה כיף שאתן כאן.
ממש.
אני נועה פז.
ואני ליטפז נוי.
ואנחנו
ממש משחק מילים.
ואנחנו כאן בלייב, בקבוצה המהממת של ליטפז.
מעגל נשים צעירות מדברות מיניות, אהבה ויחסים.
תודה! והפרק הזה, או הלייב הזה, הוא מיוחד, כי הוא גם יעלה כאן בלייב ממש ברגע זה בקבוצה, וגם הוא יעלה לפודקאסט שלי שנקרא פוליקאסט, ואתן מוזמנות גם להפיץ אותו שם לגברים או אנשות שלא בקבוצה. ובאנו לדבר היום, או אולי נציג את עצמנו קודם?
יאללה.
אז בבקשה ליטפז, תציגי את עצמך.
אוקיי, אז נעים מאוד. אני מנחה למיניות אלטרנטיבית. אני יוצרת סדנאות ומרחבים לנשים, זוגות, שמתעניינים בלהרחיב את הגבולות של האירוטיקה, המיניות, משחקיות שלהם, להתחבר למיניות שלהם, בעצם לכל מה שמעניין אותם לחקור ולהיות בהרפתקה מולו, מולה. ואני עובדת סוציאלית ללהט"ב, וסיימתי עכשיו לימודי טיפול מיני באוניברסיטת תל אביב, ואני במסלול אינסופי של לימודי טיפול מיני, מתישהו זה ייגמר, ואני ממש מתרגשת להיות כאן, נועה.
כן, כיף לנו ביחד, ייי.
מה זמן
שכינו
לעשות
עליי בזה? ממש, היו לנו בעיות טכניות קלות, אבל פתרנו אותן. וזה שאנחנו פה ביחד. אז אני נועה פז, וכאמור יש לי את הפודקאסט פוליקאסט, וחוץ מזה אני מאמנת אישית בתחילת דרכי, ממש עכשיו סיימתי את הלימודים, ואני ככה ייי, ויש לי מתאמנות ראשונות, ויש לי גם עוד, אז אתן מוזמנות להכיר אותי קצת, ובעצם אם יש לכן קריאה להציב מטרה, או להתקדם במשהו ספציפי, לשים איזה פוקוס על דבר, לדבר איתי על זה. אני גם מנחת סדנאות, אני מאוד אוהבת לדבר על דברים של דימוי גוף, של להתחבר לעצמנו, של איזה להיות אמיצות ולהיות מובחות, ואיך זה מוביל אותנו לדברים טובים בחיים. ונראה לי שזה מספיק. אז אני אספר מה באנו לדבר היום. באנו לדבר היום על מונח שנקרא דרגנוע של מערכות יחסים. תכף אנחנו ככה נרחיב על מה זה. אני אגיד בשתי מילים שמה שזה אומר זה בעצם שיש בחברה שלנו איזושהי ציפייה לאיך מערכות היחסים שלנו אמורות להיבנות ולהיראות ולהסתיים ומי אנחנו אמורות להיות בתוכם. וההנחה הזאת שהיא לעתים לא מדוברת מרוב שהיא מובנת מאלה יכולה ליצור כל מיני דברים. אז באנו לדבר היום על הדרגנוע, על איך הוא נראה, אנחנו נפרט על זה, על מה הקשיים שזה מעלה, על איך אפשר לעשות אחרת, ואנחנו ככה נראה לאן השיחה תוביל אותנו. אז ליפז, שלום. איך נראה הדרגנוע? אוי, אני אוסיף דבר קטן למי שלא רואות אותנו, שבגלל שאנחנו במיקרופון אחד, אז המיקרופון יעבור כזה מאחת לאחת. אז לפעמים יש תיקה, או שיראו, ישמעו מישהי קצת חלש יותר, כשהיא תעשה איזו יערה מהצד, אבל אנחנו זורמות עם מה שיש, וזה ממש מצוין. אז ליפז, איך נראה הדרגנוע?
אז אני חייבת להגיד שהנושא הזה מאוד מאוד קרוב ללבי, נושא של מערכות יחסים, ובעצם כשאנחנו מדברות על דרגנוע, אנחנו מדברות על מה זה דרגנוע, זה בעצם כמו בקניון, המדרגות הנאות האלה שעולים בכיוון אחד, ואין אפשרות לרדת או לסטות, זה פשוט עולים בכיוון אחד, וזה מסלול שעולה, אוקיי? איך הוא נראה? אז בעצם ספציפית דרגנוע של מערכות יחסים, נראה בצורה הבאה. אז שלב הדייטינג, שלב החיסורים, הכרנו טלפונים, אס-אמסים, הודעות, מתחילים להיפגש. יש איזשהו כמו קול בלתי מדובר, איך יחסים צריכים להתקדם. אז אחרי שלב הדייטינג, אז אנחנו לאט לאט מכירים לחברים וחברות, אנחנו חוקרים את המיניות שלנו, חוקרים את היחסים שלנו אחד עם השנייה, אפשר אפילו להגיד אנחנו בהנימון, כי בשלב ההתאהבות אנחנו רואים רק את הדברים הטובים. לאחר מכן אנחנו רואים אחרי כמה שנים שזה מתאים ונעים וכיף לנו, אז אנחנו עוברים לגור ביחד. זה בעצם הציפייה גם של החברה, שכל הזמן יתקדם בתוך מעלה מערכות היחסים שלנו, ולעבור לגור ביחד זה איזשהו סטייטמנט, כאילו, הנה, הזוגיות שלנו מתקדמת לאנשהו. חייבת להגיד שגם בתוך זה, בתוך הדרגנוע של מערכות יחסים, אז הציפייה גם שכמובן יהיה לנו בן זוג אחד, כי יש איזושהי ציפייה שאנחנו נהיה מונוגמים, או סלש אתרוסקסואלים, כלומר שנצא עם המגדר ההופכי לנו, וגם נשאל תכף, נערער על הדרגנוע, ונסביר את הבעייתיות שבו. אוקיי, סבבה, עברנו לגור ביחד, מגניב, אנחנו עוד איזה כמה שנים ביחד, עובדים, לומדים, whatever שאנחנו עושים, ואחרי שהכרנו את המשפחות אחד של השנייה, אחרי שהכרנו את החברים אחד של השנייה, מה שנקרא, אני מחכה לטבעת, ומחכה להתחתן, וכל השירים שנכתבו, you should put your ring on it, וגם בעברית וגם במזרחית, כאילו, ואז אחרי חתונה כמובן.
ילדים.
ילדים. מתי ילד ראשון, וגם הבינו ילד. אחרי ילד שואלים מיד, מה עם הילד השני? כי יש ציפייה שבדיוק, שמשפחה היא חייבת להיות עם המון אחים. ואז, רגע, אבל מה עם לקנות בית? ומה עם השכנתה? וממש ממש להתחיל לבסס את כל החיים ביחד, חשבון בנק משותף. לעשות, ממש יש כאלה שיש להם פרופילים של פייסבוק ביחד. יש ממש שלבים בהתמזגות הזאת של זוג שמתמסד, וכמובן הציפייה זה להזדקן ביחד, אחרי שקנינו בית, לקחנו משכנתה, גם לקנות חלקת קבר ביחד, ומה שנקרא, שנהיה ביחד עד... Exactly. ואז זה הדרג נועה. עכשיו, למה הוא כזה נפוץ נועה? אנחנו, אני ונועה מאוד חובבות את הנושא, אז לא סתם בחרנו את הנושא הזה, אנחנו מאוד מבקרות את החברה בדרך חיינו. אז כן, תספרי לנו.
כן. אז אני אגיד רגע גם לפני זה, שנגיד, יש איזשהו שוני בדרג נועה, נגיד, באיפה אני נמצאת בחברה, נכון? אז בחברה החילונית היהודית, 3 ילדים זה מספיק. כאילו, אם את עושה כבר 4, זה מוזר, צריך להחליף רכב גדול. פתאום העיניים מסתכלות. אז יש לנו את הקטע הזה שאם לא עושות ילדים, אז התחרפנת בדרג נועה ולמה את מדלגת על שלבים או לא מוכנה לשלבים, אבל אם את נעצרת על שלב ועושה אותו יותר מדי זמן, אז גם זה מוזר. כאילו, יותר מדי ילדים, לגור הרבה זמן בלי להתחתן. אתם כבר 7 שנים ביחד, מתי את הבאת? כלומר, יש גם עניין כזה של התהליך של הזמן שם.
וגם הביקורות הם לא כאילו הביקורות מהחברה להתקדמות או לא התקדמות במערכת היחסים היא גם מה שגורם לכך שיש צה בדרג נועה. למשל, אם אנחנו התחתנו כבר ולא הבאנו ילדים, אז ישר מתחילות שאלות, וגם הביקורת היא לא תמיד תהיה בפנים, היא תהיה סמויה. אולי משהו לא בסדר אצלם, אולי הוא עקר, אולי יש בעיה בפוריות. יתחילו להניח הנחות, ואז אנחנו, זה מגיע אלינו, באופן עקיף או באופן ישיר.
כן. אז בעצם שאלנו אז למה זה כל כך נפוץ. אז יש פה כל מיני סיבות שהן בעיקר איך עובדת חברה. וחברה עובדת בזה שהיא רוצה שנהיה כמה שיותר דומים, כי כשאנחנו דומות ודומים, קל להבין אותנו, קל לסדר אותנו. הרבה יותר קל שיש רובריקה אחת של עם מי אני נשואה וכמה ילדים יש לי, ואם פתאום יש לי, היו גירושים ואני גם אימא לילדים מנישואים קודמים של הבן זוג שלי או הבת זוג שלי, זה מסבך את זה. מותר לבוא לאסוף אותם מהגן או לא? זה חוקי שאני אעשה? יש פה משהו שאנחנו רוצות סדר, וכל דבר שזז מהסדר הקיים, הוא עושה לנו סיבוכים, ואנשים לא אוהבים סיבוכים.
לא אוהבים גם דברים שונים.
כן, ובטח גם לא אוהבים את השונה. אני חושבת שיש פה איזה אלמנט, זה כבר ברמה המתקדמת. כשרואים אותי כשונה, אז אני יכולה להכניס רעיונות לראש לאנשים אחרים, ואז אולי לא רוצים שאני אכניס רעיונות לאחרים, אז לא אוהבים אותי שחס וחלילה... בפוליאמוריה, אני פוליאמורית, ואז הרבה פעמים זה כזה, טוב, אל תכניסי רעיונות לבעלי, לאשתי, לילדים, בדיוק.
שלא תדביקי אותם חלילה.
כן, אז הדבר הראשון זה באמת מיסוד חברתי, וקל הרבה יותר לסדר אותנו בירוקרטית. אותו דבר, דרך אגב, גם חלוקת רכוש. למי זה שייך? למי זה הולך? לא צריך לחתום צוואה כשיש הסכם נישואים, זה מאוד ברור. הסכם נישואים מאוד ספציפי, נכון? ביהדות או בישראל בעצם. יש לך עוד רעיונות?
כן, אני חייבת להגיד שיש פה עוד אספקט למה כל כך נפוץ הדרג נועה. קודם כל, כי פשוט אנחנו מקבלים את המסרים האלה מכל מקום כבר מגיל קטן. זאת אומרת, החל מסדרות של דיסני עד לסיפורי ילדים, טלוויזיה, פרסומות, חדשות, מה שנקרא, כל אלה נקראים סוכני החברות. הסוכני החברות כיוונו אותנו שככה נראות התקדמויות במערכות יחסים, ככה זה צריך להיות. אז אנחנו תמיד נראה, נגיד, גם דמויות מאוד משמעותיות, כמו ראש ממשלה או נשיא המדינה, יחד עם רעייתו, יחד עם בני משפחתו. זאת אומרת, להקים משפחה זה נחשב חלק מהצלחה, זה נחשב חלק מהתקדמות. כאילו, מה זה אומר עליי אם לא הקמתי משפחה? וגם אני חייבת להוסיף איזה עוד אספקט, ספציפית מדינת ישראל. אני עשיתי בתואר שלי בעבודה סוציאלית, את אחת העבודות שלי על נשים שבוחות להיות אלוריות, כלומר נשים שבוחות לא להיות אימהות. וממש כולם פה אחד אמרו על הקטע הזה שבישראל יש פי 7 לחץ על מוסד המשפחה להתקיים, וספציפית על ילודה. ממש ממש מדינה פרונטליסטית. עכשיו יש לזה כמה סיבות. קודם כל, דור שקם אחרי שואה מאוד רצינית, זה אחד. 2, ההשפעה הדתית, ההשפעה של מה זה להביא ילדים ביהדות ומה המשמעות של זה, ילדים זה שמחה, ילדים זה שפע, הכל יסתדר. ואז בעצם, כאילו ישראל, לעומת נגיד שאר מדינות אירופה, להביא ילדים זה חלק מסטנדרט, זאת אומרת, מביאים ילדים בלי לשאול שאלות, ואם את בוחרת לא להביא ילדים, את משלמת על כך מחיר מאוד כבד. ובכלל, אם את בוחרת לעצור באיזשהו מקום מדרגנוע, או אם את בוחרת להיות קצת שונה בזרם, האטרונורמטיבי, אז גם על זה את משלמת מחיר. כאילו, למשל, אחד הדברים הנפוצים זה שגברים או נשים יוצאים מהארון, יותר גברים, אז ישר האימהות מפוחדות. אבל איך יהיו לכם ילדים? כאילו, תמיד יש הסתכלות על איך ממשיכים את הדורות הבאים, ובצורה שהיא לא תמיד מחוברת גם למציאות. כאילו, זה ממש בסדר שיהיו אנשים שלא ירצו להביא ילדים, או שירצו להביא ילד אחד, או זה לא אומר עליהם כלום אם הם לא רוצים להביא ילדים. יס. כן.
אני חושבת שחשוב להגיד כאן שאנחנו מציגות עכשיו את הדרגנוע כפי שהוא מופיע בחברה, ואנחנו ככה לאט לאט גם מטפטפות את הביקורת. אבל זה לא אומר שהמסלול עצמו יש בו משהו לא בסדר. זה ממש בסדר לרצות להתחתן, לגור ביחד, לעשות ילדים, שתהיה מערכת יחסים אחת ארוכה בת 30, 40, 50 שנה, להכיר מישהו ולמות ביחד. זה נפלא. וזה אוהב, וזה מסלול סופר לגיטימי. העניין פה היא לא שאלת הלגיטימיות, השאלה פה שעולה זה למה זה הסיפור היחיד שיש לנו, או מה קורה כשזה הסיפור היחיד הלגיטימי, המוצלח במרכאות, שיש לנו. אז בעצם, אני ממש רוצה להגיד למי שמקשיבים, מי שצופות, זה ממש בסדר. כאילו, תהיו מי שאתן. לכאן בעצם אנחנו מכוונות. איך אנחנו בוחנות כשיש לנו את הלחץ הזה, להבין מה מתאים לנו ומה לא מתאים לנו, ובוחרות מתוך מודעות ולא מתוך אוטומט. ובעצם זה כאילו, מאוד היה חשוב להגיד, כי אנחנו כבר כזה נכנסות לביקורת שהיא סופר לגיטימית, אבל היא לא על הדבר עצמו, היא על הלחץ סביבו. אז בואי נשאל בעצם, אנחנו מדברות על הדרגנוע, ואפילו עכשיו אמרתי כאילו הדבר המקובל חברתית, אבל בעצם יש מקומות שהוא כבר פחות מקובל, ואנחנו רואות את החריקות. אז איפה בחברה שזה כבר קצת מקובל שיראה אחרת מהדרגנוע?
אז obviously נראה לי הדבר הכי שקוף וברור זה הנושא הזה של גירושים, שאחד מתוך שלוש, אחד מתוך שלוש זוגות מתגרשים, וכבר זה נהיה, אם פעם להתגרש היה כזה, פעם ב, יש לי איזה ילד בכיתה שההורים שלי התגרשו, היום זה כבר נהיה הדבר המיינסטרימי, שזה חלק בלתי נפרד, שאנשים פשוט מתגרשים. ואז פרק ב', גם פרק ב', הקרויות בפרק ב', מאוד לגיטימיות, מאוד נפוצות. עוד דבר זה הנושא הזה שבשנים האחרונות הכל מתאחר. אז חלק מזה זה שאם פעם היו מביאים ילדים ומקימים משפחה כבר בדור של ההורים שלנו, ולפניהם, בתחילת גילי ה-20, אפילו גם כבני נוער, אז היום כבר רוב האימהות, הילודה היא מתחילה סביב גיל 30 פלוס מינוס. גם הרווקות המאוחרת, שבעיניי כל זה גם נובע מכך שספציפית בישראל יש לנו צבא ואוניברסיטה וטיול לחול. ועד שמתחילים בכלל להתבסס כלכלית, עסקית, רגשית, רק אז, אחרי הדבר הזה, מגיעה זוגיות או מגיעה בכלל אופציה להקים משפחה. לפני זה אנחנו בדרך כלל בעוד הוא מאשנים משהו. כן, יש לך עוד רעיונות איפה עוד הדרגנוע קצת מתחיל להתשתש?
אני חושבת שקצת דיברת על זה, על הרווקות המאוחרת, אבל שאני חושבת שיש משהו ש אנחנו מתחילות להיות בעולם שבו מותר לנו לממש את עצמנו. והאינדיבידואל, יש לו מקום. מי אני? אוקיי, אולי יכול להיות שאני יודעת שאני רוצה להיות אימא, אבל בוא נבין איזה אימא אני רוצה להיות. ואז אני, אוקיי, הולכת לחפש את עצמי, אוספת חוויות ומביאה את זה לאימות. אז בעצם יש לנו כאן איזשהו אינדיבידואל שאנחנו לא בגיל 20 עם הבן אדם שיצאנו איתו שנתיים בתיכון מתחתנות. אנחנו כזה, חשוב לנו להבין מי אנחנו. אני חושבת שזה גם מה שאפשר בסופו של דבר, לשבור קצת את הדרגנוע. כי בעצם, אם הבנתי מי אני, אז אני פתאום מתחילה לשאול שאלות על האם זה בכלל ברור מאליו הזה, המובן מאליו הזה, כולם עשו אז גם אני. רגע שנייה, באמת גם אני? איך זה מרגיש לי בגוף? מה אני אוהבת? אבל שם כשהייתי בעוד וביישנתי משהו, הייתה לי איזו הבנה מאוד עמוקה על מה החזון שלי לעצמי. איך זה משתלב? ופתאום אני לוקחת את הזמן להבין מי אני, ואז אני עושה את זה. אז זה עוזר לשאול שאלות. אני חושבת שבאמת גם החילוניות, אנחנו מביאים פחות ילדים, ויותר זה מתחבר הדברים האלה, לפחות בחוויה שלי כאתאיסטית, שלא רוצה ילדים פוליאמורית. ובאמת העניין הזה של ההתפתחות הטכנולוגית מאפשר לנו המון דברים. כלומר, האימא הזאת שדאגה לבן ההומו שלה, עכשיו פתאום יש לו קצת אופציות, שזה משמח. וגם אפשר בגיל מאוחר יותר להביא ילדים. יש פתאום, כאילו, הדברים פתוחים יותר.
גם כאילו הנושא הזה של טיפולי פוריות והקפאת עוברים, הקפאת ביציות, זה גם נהיה נושא הרבה יותר נפוץ. בעצם בגלל שהאימהות מתחילה להיות מאוחרת יותר, אז כבר נהיה יותר לגיטימי, טוב, יאללה, בוא נגיע לגיל 30 ונקפיא ביציות. כאילו כבר יודעות מראש שזה לא בטוח יקרה באופן הטבעי כמו שהיה פעם. וגם כל מה שדיברת עליו, בעצם שפתאום יש את האספקט של הגשמה עצמית, בדורות הקודמים לא היה דבר כזה, כי היו עסוקים בלשרוד, היו עסוקים בלעלות לארץ, היו עסוקים בלעבוד את האדמה, ופעם גם היינו חיים בשבטים. אז היינו מתחתנים עם השכן, לא היינו פוגשים הרבה אנשים. היום הקדמה, הטכנולוגיה, טינדר, מסיבות, רשתות חברתיות, פסטיבלים, יש כל כך הרבה איפה להכיר, יש כל כך הרבה אופציות, יש כל הזמן את הסיפור הזה על כזה, ואם אולי מחכה לי משהו יותר טוב. אוקיי? Okay? אז זה הדברים שמתחילים לסדוק את הדרגנוע, וגם יחסים אחרים, יחסים המונוגמיים, יחסים פוליאמוריים, הרבה יותר פתאום מקבלים לגיטימציה חברתית, ואנשים יותר מוכנים להתנסות בזה לעומת פעם, שזה היה ממש טבו.
ואני חושבת שגם חשוב, דיברתי על זה בקצרה קודם, על המשפחות המורכבות, אבל בעצם אחד הדברים שאנחנו רואים שהוא כל כך חשוב, זה אנשים שמצליחים, נגיד, להתגרש בטוב, שהם מבינים, בגלל שפתאום יש לגיטימציה להתגרש, זה יותר ויותר, אז בעצם, אוקיי, אבל היינו חברים נורא טובים, אז בואו נחזור לחברות ונבין איך זה עובד. עכשיו, כשיש לנו את הדבר היקר ערך הזה, המשפחתיות שאנחנו רוצות לשמר, הילדים האלה שהם כל כך חשובים לנו, איך אנחנו, מה יבין, אם הנישואים הם לא הערך העליון, ולהישאר ביחד זה לא הערך העליון, אז אפשר להיות ערך עליון אחר. למשל, איך עושים טוב לילדים. למשל, איך שומרים על החברות שלנו. לא לגור ביחד ולא להתראות כל יום עושה את זה, וואו, פתאום יש לזה לגיטימציה. בעצם גם כבר קצת קפצתי ככה לפתרונות. מה זה מאפשר לי כשאני מערערת על מסלול יחיד שהוא מה שהוא מביא לאושר? יש לך משהו להוסיף על זה? לפני אנחנו נעבוד כזה לשאלה הבאה?
לא, אני ממש אוהבת את התוספות שלך, נועה. ממש תענוג להתפלפל איתך על הנושא הזה.
נכון, בשביל זה חיכינו כל כך הרבה זמן לעשות את זה. אז באמת דיברנו קצת על מה זה מאפשר, על איפה זה מתחיל להיסדק, על איך זה נראה. במי הדרגנוע, ושוב אנחנו, השאלה היא במי הדרגנוע פוגע, או מה קורה, ואני שוב מזכירה שאנחנו לא מדברות על הפורמט הספציפי של המסלול הזה, אלא העובדה שהוא נחשב למסלול יחיד שאסור לרדת ממנו, או שאם יורדים ממנו, זה משהו שהוא לא טוב לעשות.
או יש מחיר כבד, אם אני בוחרת לדלג על שלב בדרגנוע, לעצור, לא להיות בדרגנוע, מה המחיר שאני משלמת כאינדיבידואל?
אז את רוצה
להתחיל?
יאללה.
אז קודם כל, נראה לי הבטם ליין זה שאנחנו חושבים על עצמנו, בגלל שיש את הדרגנוע, שאם אני לא בתוכו, אז משהו בי לא בסדר. אם אני הגעתי, למשל, סתם אני אתן דוגמה, לגיל 35, והרבה נשים מרגישות את זה בדיוק בשלב הזה, שאם את בת 35 רווקה, משהו לא בסדר בך. כנראה, את מוזרה, בררנית, לא מתפשרת. כאילו, מתחילים כל מיני לחצים כאלה, גם משפחתיים וגם חברתיים, של יאללה, לזוגיות. כאילו, זה הזמן, זה הגיל, השעון הביולוגי מתקתק. כל הסיסמאות האלה שכולנו דבוקים בהם. אז בעצם, זה לא שהדרגנוע הוא רע או טוב. הוא פשוט, לצערי הרב, נהפך להיות איזשהו כמו מדד להצלחה. אז אם אני לא נמצאת בשלב מסוים של הדרגנוע, בהתאם לגיל ובהתאם לסטטוס, אז אולי משהו לא בסדר בי. הרבה פעמים זוגיות או הקמת משפחה נקשרת לנו עם הצלחה. אז אם בעצם אני יכולה להיות פרופסורית מצליחה ולכתוב מחקרים משוגעים, אבל אם אני לא נשואה או אין לי ילדים, אז ישר רגע, יש פה סימן שאלה. או רחמים, מסכנה, היא תזדקן לבד, מי ידאג לה, היא בטח ממורמרת, כל מיני, אני מדברת בלשון נקבה, כי יותר קל לי, אבל זה כמובן תקף לכל המגדרים, מה שאני מדברת עליו. יש הרבה מה להגיד. את רוצה להמשיך?
כן. אני אגיד באמת שיש פה בעצם שני אלמנטים. יש יכול להיות שאני פרופסורית מצליחה, ויש שני מקומות. יכול להיות שהחברה אומרת לי, אפילו שאני מרגישה ממש סבבה עם עצמי, היא תתחרט על זה, בעיקר בקטע של ילדים, היא תתחרט על זה, לא בסדר, מה זה משנה, כלומר, החברה שמה עליי משהו, אבל גם יכול להיות הפוך, יכול להיות שאני שמה על עצמי, וזה יכול להיות שאו כי אני רוצה את זה ולא הצלחתי, ואז רק ככה אני מודדת הצלחה, למרות שבמקומות אחרים החיים שלי טובים, ויכול להיות שאני לא רוצה את זה ומצליחה פגומה על זה, מרגישה פגומה על זה שאני לא רוצה, מה לא בסדר בזה שאני לא רוצה?
וגם הדבר השלישי, הפנמה של הקולות החברתיים, שבעצם אם אומרים עליי שאני מסכנה ואני אזדקן לבד, הם כנראה צודקים, ואני מפנימה את זה ומבקרת את עצמי על כך שאני לא בתוך הדרגנוע. לגמרי.
ויכול להיות גם בכיוון האחר, נכון? יכול להיות שעשיתי את כל הצ'קליסט, אני בדרגנוע לגמרי, אני עושה טיק, 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 עשיתי הכל כמו שצריך. ואני מגיעה עכשיו לגיל 45, ואני מגיעה לגיל 50, ואני לא מאושרת. לא טוב לי. אני לא שמחה מהיומיום שלי, אני בראש שלי אמורה תמיד ליהנות מהילדים, תמיד ליהנות לחזור הביתה, כל מיני תמידים של איך החיים אמורים להיראות. עשיתי את הכל ולא טוב לי. ואז אם אני לא יודעת שיש סיפור אחר שאני יכולה לחקור, והוא לא אומר שום דבר על החיים שבניתי, יכול להיות שהם בסדר ואני אוהבת אותם, אבל בתוכם מותר לי לחקור, אז מה כן יעשה לי טוב שהוא לא בתוך הדרגנוע? ואני, במקום לחשוב, אוקיי, בוא נחקור מה האפשרויות, אני חושבת שמשהו בי לא בסדר. אני פגומה. אם אני לא מאושרת כשעשיתי את כל הנקודות האלה שהחברה אומרת לי, אז זה לא שאני צריכה לחזור ולחקור עוד נקודות ולבדוק מה מתאים לי וככה לגלות עולם, אלא אני דפוקה. וזה מאוד מאוד קשה, המחשבה הזאת שבעצם עשיתי את הכל נכון, והחברה אומרת לי שזה מה שיביא לי אושר, ואין לי אושר. אז מה? אז נידונתי לדיכאון לכל חיי? כי זה הסיפור היחיד שיש. עכשיו, אנחנו מדברות עכשיו בקיצון, זה באמת הולך וככה מתערער בימים האלה, זה כבר באמת לא הסיפור היחיד שיש. הבעיה היא מה יש על הסיפורים האחרים, שזה מה שאמרת, לא, מה שנקרא החתמה, לא אחראים, לא סגורה על עצמה, נוטשת את המשפחה, היא תתחרט על זה, חסרי אחריות, כל מיני דברים שאפשר...
לא יודעת להתחייב.
לא יודעת להתחייב, אם זה כל מיני דברים שקשורים למיניות והתנסות מינית, אז מופקרת, היפרמינית, כל מיני דברים כאלה ששמים רק על הרצון שלי לחקור את איך זה בחוץ. עכשיו, אמרת גם משהו נוסף על עליות עריריים, אז יש לנו בעצם את ההחתמה של הבן אדם, מה זה אומר עליי, לא אחראית, מופקרת, כל הדברים האלה, ויש גם את איך ייראה העתיד שלי. וכשאין לנו סיפור על אנשים שהם מעולם לא התחתנו ואין להם ילדים, והם חיים בסבבה שלהם, וכמעט ואין לנו סיפורים כאלה, אז הדמיון היחיד שיש לי, היא תהיה ערירית, היא תהיה לבד, אף אחד לא יהיה לה חברים, לא יהיה מי שיתמוך בה,
לא מי שיטפל בה כשהיא תזדקן.
לא יהיה מי שיטפל בה כשהיא תזדקן. אז יש לנו סיפור, מין סיפור יחיד. מי שהולך במסלול יהיה לו עתיד טוב, ומי שלא הולך במסלול ימות לבד, לא ישאיר חותם בעולם, אין לחייו משמעות. וזה הדבר שחשוב מאוד להרער, כי יש המון אנשים, רוב האנשים, בעצם לא מתאימים אחד לאחד לסיפור. אז איך יכול להיות שיש לנו רק סיפור אחד של זו מערכת היחסים שתביא לי אושר? ככה היא אמורה להיראות. אז זה באמת עוד אנשים שנפגעים. עולה לך עוד משהו?
אוקיי, אז כן, אז גם כאילו, אני חושבת שבישראל אין לנו מודלים לזה. בישראל כאילו, אם יש בתוך משפחה את הבן אדם האחד הזה שלא התחתן, או בן אדם היחיד הזה שלא הביא ילדים, אז כאילו הוא יהיה מוקד המקור והדאגה של המשפחה, של מי ידאג לו, יום, הוא בטח מסכן בשישי בערב, או מה יהיה איתו בחגים. אז באמת, כאילו, אם היו לנו מודלים בריאים, אז אולי יכולנו להסתכל על זה אחרת. וגם, צריך להבין שלא הכל מתאים לכולם. זאת אומרת, נכון שבדרגנוע, לצורך העניין, אחרי שלב דייטינג, ואחרי שלב שאנחנו כמה חודשים שנים ביחד, עוברים לגור ביחד. אבל יש אנשים שהמעבר לגור ביחד מחרב להם את המרחב האישי שלהם, ואז בעצם הם מרגישים לא בסדר עם עצמם, שרגע, אני אמורה עכשיו, זה השלב שאני אמורה, אני אמורה להתקדם ביחסים, כי כאילו התקדמות ביחסים היא רק בצורה מאוד ליניארית, אבל התקדמות ביחסים לא חייבת להיות במעבר לגור ביחד. אנחנו, נראה לי כולנו מכירים סיפורים על זוגות שעברו לגור ביחד, ומהרגע שעברו לגור ביחד נהיה להם רע. ולא נוכל להעלות על דעתנו סיפור שיש זוג שהתחתן ולא גר ביחד. בטוח משהו לא בסדר אצלם. בטוח הם לא נמשכים אחד לשנייה. אנחנו נניח כל מיני הנחות וסיפורים, והרבה פעמים לא נקשיב לסיפור האינדיבידואלי והאישי. יכול להיות שבן אדם לא מתאים משהו אחד, והרעיון הוא זה שלא נהפוך את הדרגנוע לאיזשהו מדד להצלחה, למשהו בסדר איתי או משהו לא בסדר איתי. יופי שיש את הדרגנוע, מגניב שהוא קיים, אבל אם אני לא שם על איזושהי נקודה באיזשהו שלב, זה ממש ממש בסדר. כל עוד זה מתוך בחירה חופשית, חיבור לעצמי. כי בדיוק כמו שאמרת, יכול להיות יש לי את הכל, אבל אני לא מאושרת. ואז גם, אם אני באה ויש לי איזו טענה, אז גם אין לי לגיטימציה בכלל לבוא בטענות. מה את עצובה? הבת של כוחי היא בגילך ואין לה ילדים. את כבר יש לך 3 ילדים, אין לך סיבה להיות עצובה. יש לך הכל בחיים, יש לך עסק. ואז רגע, שנייה, לא. זה שאני על המסלול, במרכאות, לא מבטיח לי שום דבר. וגם אם התחתנתי עם מישהו, קניתי חלקת גבר, אנחנו נזדקן ביחד, ויש מי שידאג לי שאני אזדקן, כולנו יודעים שזה לא גרנטי לכלום, כי החיים הם מלאים באתגרים. הדרגנוע יוצר לנו אשליה של ביטחון. ולצערי, החיים הם יכולים להפתיע פתאום במחלה, או פתאום בתאונת דרכים, ופתאום נמצאת עצמנו מתאלמנות בגיל 30. זה גם קורה לצערי. אוקיי? אז גם זה משהו שחשוב שנדע, שהדרגנוע הוא לא גרנטי לשום דבר. גם אם עשיתי 2,000 חוזים.
מה שאת אומרת מעלה לי שני דברים. אחד זה ככה שאלה שאני אניח פה ואני ארצה שנזכור לחזור אליה, זה אז מה כן יוצר ביטחון? או איך כן אפשר ליצור ביטחון? לא, עם הכוכבית של זה לא יהיה 100%, כי הבנו שאין 100%, אבל מה כן יכול לעשות? והדבר השני זה שאני חושבת שהדרגנוע של מערכות היחסים הוא פיצ'ר אחד של האוטוסטרדה של החיים. נכון? אז יש לנו את איך נראית מערכת יחסים, או איך היא אמורה להיות, או איזה מערכת יחסים תביא לי אושר, וזה נכנס למה מסלול החיים שיביא לי אושר. ופה, אצלנו בישראל, ליהודים, זה באמת מה שקצת ציינת קודם, הצבא, ואז אוניברסיטה, או טיול גדול, ואז אוניברסיטה, ושם מתחתנים ועושים, ואז יש לך קריירה יציבה, פעם היא הייתה לכל החיים, היום זה בסדר כל 5 שנים להחליף, אבל גם זה, יש סוג קריירה, נכון? כאילו, זה סבבה שתהיה בהייטק, אבל אם תהיה בהייטק, ואז אם היש לך ותלכי לגדל עגבניות בגליל, אז משהו פה כבר מוזר. זה לא המסלול של האוטוסטרדה. עכשיו, גם למה זה אוטוסטרדה? כי גם פה מאוד קשה לצאת. יש לך מסלול, נוסעת ישר ככה עד חלקת הקבר. ואז אני רוצה לשים את ההקשר הזה של אנחנו פה מערערות על איך נראה הדרגנוע, וזה בתוך הערעור הגדול יותר של שאלת או האוטוסטרדה של החיים. איך החיים המאושרים אמורים להיראות? שגם פה יש לנו מסלול יחיד ששווה לשאול עליו שאלות. לא לכולם מתאים הייטק, לא לכולם מתאים 9-5, לא לכולם מתאים ששעות הערות שלהם הן שעות הבוקר. כל מיני דברים כאלה שקורים. לא כולם מתאים להם להתמסר לאורך החיים הקפיטליסטי, ואז הם עושים דברים נורא מוזרים שאף אחד לא מבין, כמו, לא יודע מה, לא להשתמש בכסף. עכשיו, ואנחנו אומרים, זה מוזר, זה לא תקין, משהו בהם מעורער או מוזר.
או חריג.
או חריג, או כן, כאילו, משהו לא בסדר שם. צריך לעזור, זה מאוד מדאיג, כמו שאמרת קודם על הדאגה, נורא מדאיג. אז אני רק שמה את זה כזה, הערעור הזה הוא בכל מיני דברים שאנחנו עושות ועושים בחיים שלנו. ובואי נדבר רגע באמת על מה יוצר ביטחון. אז מה כן יכול ליצור ביטחון? אם אנחנו מבינות שללכת במסלול של הצ'קליסט של הדרגנוע, זה לא מבטיח ביטחון.
קודם כל, נשימה. אני חושבת שבגלל שחיים הם מלאים בהכל, אז אתגרים הם חלק מהם. לא משנה אם אנחנו בזוגיות, לא בזוגיות. הפתעות זה חלק מהם. והנה, קורונה. כולנו קיבלנו את זה סתירה בפנים. שבכל רגע נתון הכל יכול להשתנות, ומה זה? החיים הם כל הזמן משתנים. אז אני חושבת ש... ברגע שאנחנו נהיה עסוקים בלפתח את עצמנו ולהפוך אותנו לאנשים שמשקיעים בהתפתחות האישית שלהם, ובדיוק כמו שאנשים מסוימים הולכים לחדר כושר בשביל להשקיע בגוף שלהם, כי הם מבינים שזה חלק מבריאות והם רוצים להיראות טוב, אז אותו דבר, להשקיע בנפש. אז זה אומר לדאוג ל-well-being שלי, זה אומר להתחבר לעצמי דרך כל אחד ומה שעושה לו טוב, החל ממדיטציות ויפאסנות, עד לריקודים, עד למוזיקה, תנועה, אומנות, להיות ממש ממש בחיבור לכל הפנימי שלי, למה שאני באמת באמת מרגישה שההוויה שלי צריכה לעשות. יש כאלה שמוצאים את זה גם במיוחד ברוחניות, כי זה, הרוחניות נותנת מענה לכל משהו, לכל משהו מעבר לחומר, לכל מה שאנחנו לא יכולים להסביר אותו, לקסמים שקורים, לטלפתיות. ובעצם ברגע שאני יוצרת לעצמי איזושהי קרקע להתפתחות, אני סופגת ורוכשת כל מיני כלים להתמודד עם החיים, וכלים יכולים להיות איך אני מבטאת רגשות, איך אני מבטאת כעס, איך אני מתקשרת. הכלים האלו הם הופכים להיות בסוף ארגז, שהוא זה שיוצר לנו את הביטחון הזה. אנחנו תמיד מחפשים ביטחון בדברים חיצוניים, אבל אני חושבת שהביטחון הוא קודם כל בנו. ביטחון שלא משנה מה יקרה לנו, ואם עכשיו תהיה פה מלחמה, ויחריבו פה את כל הדירות ואת כל המדינה הזאת, או אני, סליחה שאני כזאת פסימית, לא יודעת מאיפה זה הגיע, יכול להיות שאני פה בנוף של בניינים, אז אני אוכל להיות עם עצמי, בשליטה על המצב הרגשי שלי, והייתי מציעה ממש בכל רגע נתון שיש לנו, להשקיע בהתפתחות האישית שלנו. שזה אומר ללכת ולקרוא ספרים, ולתרגל משהו שהוא כולל תנועה, החל מיוגה ועד לריקודים ועד לאקסטטיק דנס, וללמוד הרבה דברים בחיים, לא ללמוד רק דבר אחד, לתרגל אהבה פשוטה לאהובים שלנו, להגיד להם כמה אנחנו אוהבים אותם. זה בסוף בדברים הקטנים, ולצאת לטבע.
קודם כל דברים נפלאים, חוץ מה... אין לך שמה, פנייה קטנה לעבר התרחיש הכי גרוע, אבל בסדר.
בכוונה נתתי את זה, כי באמת, אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה, ואם אנחנו כל הזמן נחפש את הביטחון באחר ובחוץ ובעולם, אנחנו לא נוכל לחיות ככה, בשלווה עם עצמנו.
אני חושבת שאני אוסיף לזה, באמת, את נגעת בזה, ואני אגיד את זה בדרך שלי, של העניין הזה של החיבור לגוף, במובן של להקשיב למה שחורק לי. כי הקיבוץ בגוף מספר לי כשמשהו לא טוב, כשמשהו לא עובד לי. עשיתי את המסלול הזה, ומשהו פה פשוט לא נכון. ובמקום אוטומטית לחשוב, אני דפוקה, משהו בי לא בסדר, למה אני לא יכולה פשוט ליהנות? הנה, כל השאר נהנים, ככה נראה, כי אף אחד לא מדבר, מספיק על השיר.
במיוחד ברשתות החברתיות, אנחנו כל הזמן חושבים שאחרים נהנים ומאושרים ואנחנו לא.
אז באמת העניין הזה של, אוקיי, אני הולכת במסלול הזה, מה מתאים לי בו, מה לא מתאים לי בו, ואחד לכמה זמן לעצור ולעשות בדק בית, שהוא בדק בית סקרן, לא ביקורת, לא אני דפוקה שעשיתי את זה, לא למה אני לא יכולה להיות א', ב', ג'. מה קורה עכשיו בגוף שלי? כשאני חושבת על הבן אדם הזה בחיים שלי, נעים לי או לא נעים לי? כשאני חושבת על זה שכל בוקר אני הולכת למקום ספציפי, נעים לי או לא נעים לי? כשאני חושבת שרוב היום שלי הולך על XYZ, או השבוע שלי או החודש שלי. כשאני חושבת שתמיד היה לי, אני אומרת שאני אוהבת א' ב' ג', אבל איכשהו בארבעה חודשים האחרונים לא עשיתי את זה אפילו פעם אחת. מה זה עושה לי? ואז להסכים באמת, להסתכל על זה שאני רוצה לבנות את החיים שלי, כמו שאני רוצה לבנות את החיים שלי. וזה אומר לפעמים להגיד, אוקיי, אז אמא תעביר ביקורת, אבל אני רוצה, אני לא הופכת, לא, זה לא אומר, אם אני פעם אחת או פעמיים בשבוע, הצהריים שלי מוקדשים לי ולא לילדים, או לא לזוגיות, זה לא אומר שאני בת זוג רעה או אמא רעה. זה אומר שאני דואגת לעצמי להביא את הכוחות ואת עצמי הנפלאה והאוהבת לתוך מערכת היחסים. זה בעצם מתאין אותי, מה שאומר שאני מתאינה את מערכות היחסים בחיי. או כל דבר אחר זה יכול להיות. ולהסכים להיות כנה עם עצמי. זה מה שאני אומרת. כן, אני אהיה שונה. כן, יכול להיות שעכשיו אין לי סיפור עתידי. אם אני באמת מרשה על עצמי להבין שאני לא רוצה ילדים, או שאני לא רוצה לגור ביחד עם הפרטנריות שלי, אני מסכימה לזה שאכן אין לי את הסיפור שהילדים שלי יטפלו בי. אני מסכימה לסיפור או לזה שאני אהיה משכורת יחיד כל חיי, ולא משנה מה המצב, אני צריכה להתמודד עם זה. אני מסכימה לכל מיני דברים שהם נורא מפחידים, אבל אני מסכימה להם, ולכן קורה מה שאת אמרת, יש לי שליטה על זה. שליטה על איך אני מתנהלת, אין לי שליטה על כוחות חיצוניים שיבואו וישפיעו עליי. אבל זה מתחיל בלהסתכל פנימה ולהסכים לחריקות שהחיים מסמנים לי, בשביל שאני אוכל לתקן, לא כי משהו בי לא בסדר. יש.
אני רוצה גם לחזק ולהגיד, זאת אומרת, אנחנו מתחילות להגיע לאיזשהו איסוף של הנושא הזה. אני חושבת שהמסר העיקרי הוא במה עושים עכשיו, זה לזכור שתמיד, תמיד, תמיד יש לנו בחירה חופשית, ואנחנו לא קורבנות של הדרגנוע ושל החברה ושל הגיל שלנו. זאת אומרת, לצאת מהקופסה ולשבור איזה שהם אמונות שיש לנו על איך חיים צריכים להיראות, או מה צריך לקרות בהם, או מה הדבר הנכון. כי אמא שלי, כשהיא הייתה בת 30, היא כבר היה לה 3 ילדים, ואני לא, אז אולי, אז רגע, לעצור, לפני שהולכים לאוטומטים, ולא להשליך את מה שקורה בו בחוץ, על הבפנים שלי. ובמיוחד אלה שיש להם בני דודים, ויש להם אחים, והם במרכאות הכבשה השחורה, אלה שקצת שונים, שבחרו מסלול חיים אחר, שעזבו הכל לגדל עגבניות בגליל, שעשו רילוקיישן למדינה אחרת, שהחליטו לעשות משהו שהוא חד משמעית יוצא לא רק מהדרגנוע, מהאוטוסטרדה של החיים, לזכור שבכל רגע נתון אפשר לבחור בחירה חופשית לשנות את החיים שלנו. וברוך השם, אנחנו חיים בעידן שהרבה הרבה אפשרויות פתוחות, מה שלא היה פעם קודם. נוודות דיגיטלית, אימהות מאוחרת, אימהות יחידנית, יש כל כך הרבה אפשרויות לאיך אפשר לחיות את החיים האלה, וההסכמה היא להיות חריגה במרכאות, להיות שונה, להיות זאת שסוטה מהמסלול הקונבנציונלי, זה לא בטוח שאני אשלם מחיר כבד על זה. לא בטוח שאני אסבול בזה. לא בטוח גם שיהיה לי טוב. אבל ברגע שאני once מחוברת לבחירה החופשית האמיתית שלי בחיים, אז אני חושבת שכבר מכאן יהיה הרבה יותר קל לחיות את החיים. גם אני חיה בלאפלנד, אבל זה מה שבחרתי, ולהיות שלמה עם זה, להבין שגם לא משנה מה נבחר, בחיים האלה דברים לא מושלמים. אז השאלה, בתוך הלא מושלמות הזאת, מה אני בוחרת להכניס לחיים שלי? איך אני בוחרת לבחור את החיים שלי? מי הסיבה שאני מבקשת שתהיה לי? הכל, הכל תמיד, זה הכוח נמצא בידיים שלי, עם כל המגבלות. גם אם יש לי 3 ילדים ואני מרגישה מאוד מחויבת למישן הזה.
אני חושבת שאמרת פה משהו מאוד מעניין וחשוב, אולי אני אגלה שזה לא מתאים לי. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב כאן זה התנועה והגמישות. מותר לי ללכת ולנסות דבר חדש, ומותר לי לגלות שהוא לא הדבר שרציתי ולנסות משהו אחר, וגם מותר לי לגלות שאני רוצה לחזור חזרה לדבר שהייתי בו. כלומר, עשיתי התנסות, ודווקא היא חשפה לי את כל הטוב שלא הצלחתי לראות קודם. גם זה מותר. יש לנו נטייה, בייחוד כשמדברים על התפתחות אישית, על ההשתנות, להשתנות לעבר משהו חדש. אבל אפשר גם לחזור אל עבר משהו מוכר, אבל אני באה אליו מנקודת מבט חדשה שבה אני מכירה יותר טוב את עצמי. אז, יודעת, אני מדברת על זה בענייני פוליאמוריה. יכול להיות שניסיתי פוליאמוריה, וגיליתי שלא בשבילי, כזוג או כבן אדם יחיד, וזה מותר. מותר לחזור חזרה במרכאות, זה לא חזרה, מותר לגלות מה עובד לי.
לא לחקור את עצמי.
בדיוק, ממש, ממש, ממש. ואני אגיד כאן בזה שבעצם, אני חושבת שמה שחשוב לו להבין זה שאנחנו לא פגומות, אנחנו חוקרות ואנחנו מגוונות, וככל שניתן גושפנקה לאחרות להיות מגוונות, בעצם ניתן גושפנקה לעצמנו. וזה יכול להיות מאוד מפחיד, בגלל זה הרבה פעמים אנשים מתנגדים כשהם רואים משהו שונה, אבל בעצם ברגע שהקיבוץ של עכשיו אני לא יודעת מה זה אומר עליי, אפשר שתהיה נשימה והשתחררות של אני לא יודעת מה זה אומר עליי, וואו, רגע בוא נגלה. ולאפשר את זה לעצמנו. עכשיו, זה מפחיד. זה מפחיד שברגע שאין לי מסלול מוכר, אני צריכה לעשות לעצמי את המסלול, ואני צריכה להתמודד עם האנשים והביקורות שיבואו. יש פה מחירים שצריך לבחור לשלם אותם, או לדעת שאולי הם יבואו. אבל אני חושבת שזה חיבור עצמי בסופו של דבר, שזה באמת הדבר שחשוב. שאלה אחרונה ככה לפני סיום.
את רוצה לשאול? את שואלת אותי אם לי יש שאלה.
לא, יש לי שאלה. אני רוצה לשאול אותי שתינו. אוקיי, מעולה. יופי. אז אני רוצה לשאול את השאלה, אם באה לתת לנו דוגמה, וגם לי יש, קופץ לי, איפה בחיים שלנו יצאנו מהדרגנוע, ואולי גם אם היו לזה מחירים, או מה היו בעצם היתרונות של זה, אם באה לשתף.
מה זאת אומרת? זה סיפור חיי. לא סתם אנחנו פה. אני הזיכרון הראשון שלי בתור ילדה שלא הולכת עם הזרם, כיתה ו', בחירות ליושבת ראש מועצת תלמידים, לא הייתי בחיים מועצת תלמידים, אבל לא יודעת מה קרה לי בכיתה ו', שהחלטתי ללכת לבחירות, וכל אחד היה צריך להגיד את הנאום שלו, למה הוא צריך להיבחר. ואני זוכרת, ילדה פצלוחה בכיתה ו', אומרת, אני רוצה להיות יושבת ראש מועצת תלמידים, כי אני לא דופקת חשבון לאף אחד. והפרפרזה הקטנה הזאת, הסיפור הזה שבתחילת החיים שלי, זה הגיע בכל מיני צורות בהמשך. זאת אומרת, אני ממש תמיד תמיד בחרתי ללכת עם הלב שלי. ואני עד היום ככה. זאת אומרת, יש לי הרבה אנשים מסביבי שיש להם חזון, מטרות, הם יודעים מה הם רוצים לעשות, יש להם יעדים, יש להם ממש מסלול. אני נתתי למסלול להתגלות בפניי, שתמיד תמיד הייתי בהקשבה פנימית ללב. אז הטיול לדרום אמריקה היה טיול של ריקודים לטינים. לא הסכמתי בשום פנים ואופן ללכת ללמוד לימודים, עד שאני לא סגורה בוודאות מה הדבר שמענה אותי ללמוד. התחלתי ללמוד עבודה סוציאלית בגיל 26, שרוב הבנות בתואר היו בנות 23-2. אני בחרתי להתנסות במערכות יחסים המונוגמיות. בחרתי לחקור את העדפות המיניות שלי, ואם כווננתי להיות הטרוסקסואלית, הבנתי שאני לא, עם הזמן. זאת אומרת, כל פעם שהחברה אמרה, תהיה הדבר הזה, תמיד באתי והטלתי ספק, ובכל דבר זה היה. כלומר, גם שלצורך העניין, גם אם עשיתי משהו שהוא בתוך הזרם, זה היה מתוך בחירה חופשית. אני זוכרת שממש רציתי להיות קצינה, ולא, בצבא. ולא בגלל שקצינה זה דבר מגניב, כי רציתי לעשות משהו משמעותי. זאת אומרת, תמיד, תמיד היה שם חיבור עמוק עמוק לעצמי, ויש לזה גם מחירים. יש לזה מחירים כלכליים, יש לזה מחירים של מוצאת עצמי פתאום לא מעט שנשבר לי הלב בפרדות, כי תמיד הסכמתי להטיל ספק בהכל, גם במערכות יחסים, גם באיך שגבר ואישה, או אישה ואישה צריכים להיות בתוך דבר שנקרא זוגיות, דבר מאוד מעניין. אז כן, כאילו, וההסכמה שלי, השיא של לצאת מהדרגנוע, להתעסק במיניות, בתוך מיניות, להביא נושאים לא מדוברים, ולהתעסק בנושאים לא מדוברים, כי הרבה יותר קל ללמד, לא יודעת, על אורגזמה נשית, מאשר ליצור מרחבים לאנשים שבא להם לחוות שלישיות, נכון? לא יודעת, נראה לי זה יותר קל, ויותר נפוץ. ואני מאוד שמחה על זה, כי תמיד הייתי חלוצה. ועשיתי דברים שאף אחד לא עז לעשות. הבאתי לארץ ריקוד מברזיל שנקרא זוק. יצרתי סדנאות שאף אחד מעולם לא יצר בתחום המיניות. אז כן, יש גם הרבה שמחה וגם הרבה קושי, כי להיות חלוצה זה לסלול דרך חדשה, ואין שם מישהו שאומר לך שיש לך, שאת תצליחי או שיש לך גרנטי. זה להאמין בעצמך, וזה לבנות את הביטחון שבדיוק דיברנו עליו. רוצה לספר לנו איפה את?
כן, אז יש לי דבר ספציפי שחשבתי עליו, אז אני אגיד באמת שאני ביסקסואלית ואני פוליאמורית ואני לא רוצה ילדים ואני גרה לבד וזה מבחירה ואני רוצה להמשיך לגור לבד וכל הדברים האלה, שזה בעצם די לא להיות על הדרגנוע כמעט לחלוטין. אבל אני רוצה לספר סיפור יחיד שתמיד הולך איתי בכיף גדול ובמין התרגשות. וזה שלפני 6 שנים, בדיוק אהובה שלי ואני חגגנו 6 שנים, אז לפני 6 שנים פגשתי אותה, ויומיים אחרי זה פגשתי מישהו, כשהיא הייתה בחול, הכרנו, היא טסה לחול, ויומיים אחרי זה פגשתי מישהו. ולראשונה בחיי, וזה אני חושבת שזה לא משהו שקורה הרבה, כי אנשים לא מאפשרים את זה לעצמם, התאהבתי בשני אנשים במקביל, ממש בהפרש של יומיים. ובמשך תקופה ארוכה, עם הבן אדם השני הייתי במשך שנה וחצי, היו לי שתי מערכות יחסים במקביל, ואני התאהבתי במקביל באופנים שונים, ואני אפשרתי לעצמי לחקור מה זה אומר לבנות מערכות יחסים שנראות אחרת, לא נפגשים אותו זמן, לא עושים את אותם דברים, הצדדים שיוצאים ממני הם צדדים אחרים. והיה משהו, איך זה מתקשר לדרגנוע? בדרגנוע חלק ממה שאומרים לנו זה תוך איקס דייטים, את אמורה להבין, יש פרפרים בבטן, זו הדרך הנכונה, יש פרפרים נפגשים, אין פרפרים, לא, כאילו יש דרך נכונה להתאהב, ותוך איקס זמן את אמורה לדעת, ואת למקבל, ובטח לעשות מערכות יחסים במקביל, זה משהו שהוא לא מקובל. והמקום הזה של מותר לי כי אני פוליאמורית, וזו בחירה, זה לא אומר שזו דוגמה שהיא לא מחייבת אף אחד, כן? אבל המקום הזה של פתאום אני חווה את הרגשות שלי באופן שכמה אנשים יכולים להרגיש, להגיד שמותר להם בחברה שלנו. כי אני התאהבתי בצורות שונות, וזה היו אהבות שונות. ואני, זה משהו שהוא מדובר, אז אין לי בעיה להגיד, אם הייתי צריכה לבחור באותו רגע, את איך שהתחילה מערכת יחסים, אז אני עכשיו אחרי שלושה דייטים שיצאנו במקביל, אני צריכה לבחור עם מי להמשיך, הייתי בוחרת בבן אדם השני. בגלל ששם הסוג של ההתאהבות היה בקלאסי, הפרפרים וזה, גם התראינו באותה כמות, התראינו קצת פחות, אז הפרפרים נמשכו לאורך יותר זמן, כי ערך הדבש היה ארוך יותר, ופתאום אני פשוט חוויתי את הרגשות שלי ואת האהבה שלי ואת איך הרגשות מתפתחים בתוכי במקביל בצורות שונות באופן שלא נותנים. וזה היה שבירה של הדרגנוע באופן שפשוט היה מיוחד. אני לוקחת איתי כל הזמן את המקום הזה של לא בחברה הזאת לא תמיד נותנים לי לבחון את מגוון האפשרויות. ואיך אני שואלת פה את השאלות של האם לקחתי מהחוויה הזאת את כל מה שאפשר? האם יש עוד דרך לחוות אותה? מה זה אומר עליי כשא' ב' ג'? ולאפשר את זה, ואת יודעת, אני מדברת על זה ואני במין התרגשות, כי אני מרגישה שהייתה לי חוויה ששובר לי את הלב, שיש אנשים שמרגישים עליה אשמה, שמתאהבת ואת לא אמורה, וזה רע. אסור אפילו, גם ברגשות אומרים לנו איך לשלוט, עזבי את הלממש, לא לממש, זה לא העניין. אבל היה לי חופש שלם להרגיש את כל הרגשות שעולים בי, בגלל שלא הייתי על הדרגנוע. וזה איזה משהו שהלוואי שהיינו מאפשרות, וזה איזה סיפור קטן. שממש מרגש אותי. טוב.
אני חושבת שאת ממש אמיצה. ואני חושבת שבכללי, אנשים שבוחרים בכלל לשבור כל תבנית, לצאת מאוטוסטרדה של איך חיים את החיים, במיוחד בישראל, במיוחד בדרגנוע, זה ממש דורש המון אומץ. ואני רוצה רגע גם למאזינים ולמאזינות שלנו להדגיש את זה, שיש משהו בלבחור אחרת, שהוא אמיץ מאוד, וזה לא מובן מאליו, ותתפחו לעצמכם על השכם, שאתם מסוגלים לעשות משהו שהרבה אנשים לא היו מסוגלים לעשות, או מעדיפים לוותר על עצמם, להרגיש אשמה, לא יודעת, ממש להתחפר עם הסוד שלהם עד סוף החיים, רק כדי לא להיות מי שהם באמת. כן, אז תודה על זה שחלקת את האומץ היפהפה, והלוואי וכולם יוכלו להרגיש לגיטימציה, להיות במקום הזה שאת היית בו. אני רוצה כזה, שאם אנחנו, אם כל אחת, אם כזה היה בן אדם שואל אותנו, בן אדם שנמצא בשיא הדרגנוע, ולא היה רוצה להיות שם, או נמצא בתוך שלב בדרגנוע שלא נוח לו בו, מה, איזה עצה היינו נותנות לו? לי עולה משהו? תוהה אם לך גם עולה?
כן.
אני הייתי רוצה להגיד על גבולות איזה משפט. שכזה, במיוחד במדינתנו הקטנה, מרגישים מאוד מאוד בנוח לחדור לפרטיות שלנו ולחדור לגוף שלנו, אם זה להעיר לנו עם איך אנחנו נראות, אם יש לנו בטן אז ישר לגעת לנו בה ולחשוב שאנחנו בהיריון, אם כבר התחתנו אז להיכנס לנו לרחם, כל הזמן יש איזושהי תגובה על, על, על הדרגנוע. מתי תתקדמו? ואני ממש רוצה להזמין אותנו, להיות במקום שמסוגל לבוא ולהגיד, כמובן אם זה מפריע לכם, יכול להיות שאתם מקבלים הערות וזה לא מעניין אתכם, אבל לבוא ולהגיד, אני ממש יודעת מה טוב לי. אני ממש אשמח שתשמחי עליי ולא תתערבי לי, או אני ממש מבקשת ממך, פעם באה לפני שאתה נותן לי הערות על החיים שלי, על הגוף שלי, על ההתקדמות שלי, לבדוק אם זה מתאים לי. ורק אז לתת את ההערה הזאת. זה כל כך חשוב להציב גבולות בכללי בחיים וספציפית מול הקרובים אלינו, כי הם אלו שהכי שאלו אותנו את השאלות החודרניות האלו, ולא לכולם מתאים לחשוף את התוכניות שלהם, לא כולם מתאים לבוא ולהגיד מה הבחירות החופשיות שלי. אוקיי? אז ממש רוצה לחזק את קהל המאזינים ומאזינות, ולבקש לשים גבולות מול מי שצריך.
ואני אוסיף על זה משהו שיכול להיות שאנחנו לא יודעות. נכון, אמרת את זה תגובה מאוד מלאת ביטחון של אני יודעת מה טוב לי, אל תגידו לי. אני אומרת את זה קצת יותר בעצבים ממך. אבל לפעמים אנחנו לא יודעות. אנחנו פשוט מבולבלות. אנחנו פשוט חוקרות. ומותר לי לא לדעת. מותר לי לחקור. מותר לי לטעות. ויש לנו, ולהתנסות. ויש לנו קטע כזה שברגע שאנחנו מחוץ לנורמה, אנחנו כאילו אמורות להיות 100% בטוחות, 100% בזמן על 100% מהבחירות שלנו. מי בטוח 100% מהזמן על משהו? כלומר, אז באמת, חלק מגבולות זה הלגיטימציה והגושפנקה הפנימית להיות מבולבלת, ולא לדעת, ולטעות. ודיברנו על זה פה בהרחבה, וזה קשה. זה קשה לשים גבולות, זה עבודת חיים. אז אני חושבת שזה ממש אמירה נכונה ותודה על זה. הדבר שלי עולה זה שאם אני כבר באמצע הדרגנוע, שאלת על אנשים שכבר באמצע הדרגנוע, אז, וזה מתחבר לגבולות, יש אנשים שכבר כנראה תלויים בי, שכבר יש להם ציפיות ממני. אם יש לי ילדים, אז גם יש לי אנשים חסרי אונים שתלויים בי. עכשיו, הדבר הזה של לגלות של משהו לא מתאים לי ואני רוצה לחקור ואולי יכולתי אחרת ולא ידעתי, יש שם תהליך של אבל ויש שם תהליך של לשבור את הכלים ויש שם וחרטה או את יודעת, לפעמים או חרטה או אבל, יש פה מגוון, עצב, פתאום עולה כעס, אולי עולה טינה על מי שלחצו, טינה כלפי עצמי, שנאה עצמית, על זה שאני לחצתי על עצמי, שהייתי מטומטמת, הכניסי כאן מלא דברים אחרים ולא שמתי את הגבולות האלה. ואז מה שקורה, לפעמים אם כבר מדברות על הגבולות, שזה מתפרץ באופן שהוא ממש ממש חזק. עכשיו זה טבעי. אבל גם אם אנחנו מדברות על מישהו ומישהו שהם כבר באמצע הדרגנוע וכבר יש את זה, אז תהיו עדינים גם עם עצמכם וגם עם מי שסביבכם. הילדים שלכם לא אשמים, הרבה פעמים הבני זוג שלכם לא אשמים. יכול להיות שהם אלה ששמים אתכם בקופסה, אבל זה מה שהם רגילים, הם לא יודעים אחרת. וכשאתן תתחילו להשתנות, שזה מבורך וטוב מאוד וככה צריך, אנשים בסביבה לא ידעו איך לאכול את זה. ולא בטוח שהם יגיבו כמו שצריך. וחלק מגבולות זה גם איך אני מחזיקה את זה יחד עם חמלה לאחרים, יחד עם גם אסרטיביות, אבל גם לא, אני מזמינה אתכם איתי למסע, בואו נלך יד ביד ונגלה ביחד מה עשינו שלא מתאים לנו. כאילו, איך אני יכולה, יחד עם הנאמנות לעצמי, גם לא לפרק את כל מה שקורה סביבי, כי בסך הכל זה אנשים שאני אוהבת. בסך הכל זה ההורים שלי, בתקווה, כשלא מערכות יחסים רעילות, הם רצו בטובתי. בסדר? ועכשיו אני זאת שמשנה את כללי המשחק, שזה מצוין, טוב שאני משנה אותם, אבל גם איך אני עושה את זה לאט, בנשימה, במשהו שמכבד גם אותי וגם אותם. כי הדבר הכי כואב שיכול לקרות זה שאני אגלה שאני, עכשיו כשגיליתי מי אני רוצה את זה להביא לאנשים שאני אוהבת, אבל בעצם הרסתי המון דברים בדרך. אז, וגם אנחנו נעשה טעויות ואנחנו נהרוס. השאלה היא, כאילו, הכל בהרבה מאוד חמלה. ליפזה יקרה. מילים אחרונות, משהו שחשוב להגיד שלא אמרנו, משהו שאת רוצה להוסיף ככה לצופות שלנו, למאזינות שלנו.
אני ממש נהנית ללמוד ממכנוע, ואני מרגישה שיש בך כל כך הרבה חוכמה, ואני ממש רוצה להזמין את הצופים ואת הצופות לשאול אותנו שאלות, לדבר איתנו, להתייעץ איתנו. לפעמים כשאנחנו מתות לצאת מהדרגנוע, אנחנו לפעמים צריכים את הבן אדם הזה שיבוא וייתן לנו כמו סתירת לחי, היי, את לא איפה שאת נמצאת להיות, איפה שאת רוצה להיות. בטוחה שאת נמצאת שם כי את רוצה או כי את חייבת. אז לבוא ולבקש איזושהי עזרה או להתעמך, או גם לשים את עצמי בפגיעות מול אנשים מקרובים אליי. תקשיבו, אני יודעת שכבר התארסתי וכבר יש אולם, אבל אני מרגישה שהדבר הזה לא נכון. זאת אומרת, כל דבר אפשר לעצור אותו. שום דבר הוא לא חתונה קתולית בחיים, וזה בסדר לשבור את הכלים במרכאות, אבל כמו שנועה אמרה, באמת באמת לשים לב שבקצב של האנשים שקרובים אלינו. ואני ממש מודה לך על ההתארכות ועל החוכמה, ואני אשמח לבוא עוד, ונשמח לשמוע את התגובות שלכם, גם איך הפרק נגע בכם ותרם לכם.
כן, טוב. אז אני הייתי נועה פז, וזאת הייתה לי פז נוי המהממת. לחברות פוליקאסט שיעזינו לנו, אנחנו נשים את כל הלינקים לליפז וכל הדברים שהיא עושה בתיאור. אני ממש ממליצה לעקוב אחריה, היא ג'וסית והיא עמוקה, והיא מביאה דברים שהם חדשים, והיא גם יש לה ידע אקדמי עמוק, והיא מבססת את הכל, כאילו מכל העולמות. וטוב, את יודעת שאני מעריצה אותך, דיברנו על זה לא פעם. מאזינות ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתן כאן, פוליקאסטרים אהובים, חברות הקבוצה האהובה שלנו. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
תודה שהייתן והייתם איתי בפרק. מוזמנות להמשיך איתי את השיחה בקבוצה של הפודקאסט פוליקאסט, בדף שלי נועה פז, או באימייל שלי noapodcast@gmail.com. נתראה בפרק הבא.